טוב, שלום חבריה, אנחנו הגענו לפסקה ג' נכון? הגענו לפסקה ג' מי היה פה? כשהתחלנו פסקה ג' אתה שמעת, אז אני מציע להתחיל מחדש אם ככה בסדר, נתחיל מחדש אומר הרב, לפעמים צריכות שתי ההשקפות של חזון העולם להיות שקולות עומדות בכף המאזניים השווה המעוין מה הן שתי ההשקפות? א', השקפת הקודש העליונה המופיעה כדעת אלוהים אמת ממקור יסוד העדן העליון מצד שני ב' והשקפת החול שיכולה להיות יורדת עד המחשקים של החומרנות היותר מאופלת עוד טיפה והיא כפולה במחשקיה מפני שהיא תתאמץ על כל פנים לקחת אימה את החלק המוכרח של היסודות המוסריים ושל העושר הפנימי הממלא את הנפש חזון אף כי במידה מצומצמת אבל הוא מספיק לחיי השעה שלה שאין עינה וליבה אלא לה. טוב, קודם כל צריך להבין את המילה שקולות. לפעמים צריכות שתי השקפות של חזון העולם להיות שקולות. אז קודם כל, כשאנחנו פוגשים את המילה שקול או שקולה או שקולים, למשל בחזל, איך אנחנו צריכים להבין את זה? האם שקול שווה זהה? האם כשאני אומר שקול שווה זהה? למשל דוגמה, הלכתי לקנות 100 גרם גרעינים. בסדר? יפה. איך פעם היו יודעים לתת לי, החנווני היה יודע לתת לי 100 גרם גרעינים ולא פחות או יותר? הוא היה שוקל, יפה. ואז במשקולת, בצד אחד הוא היה שם 100 גרם גרעינים, ובצד שני מה הוא היה שם? משקולת, יפה. אז האם בשתי כפות המאזניים היה אותו דבר? לא. פה היו גרעינים ופה הייתה משקולת. שנייה. כלומר, קודם כל, שקול זה לא זהה. אלא כמו שאתה אומר בצדק, יש איזה מאפיין מסוים, שמהצד הזה, המאפיין הזה, התכונה הזאת, הערך הספציפי הזה, יש כאן איזו שקילות. למשל, מה שקול פה? המשקל. כלומר, משקולת זה לא גרעינים וגרעינים זה לא משקולת, אבל יש כאן 100 גרם וכאן 100 גרם. למשל. בסדר? כלומר, כשאנחנו פוגשים את המושג שקול, למשל, מצאנו בחזל כל מיני מצוות שחזל אמרו שהן שקולות כנגד כל התורה כולה. למשל, מצד יישוב ארץ ישראל, שקולה כנגד כל התורה כולה. מצוות הציצית, שקולה כנגד כל התורה כולה. מצוות השבת, שקולה כנגד כל התורה כולה. מצוות ברית מילה, שקולה כנגד... רגע, אז איזה מצווה שקולה? לא הבנתי. וחוץ מזה, מה זה שקולה? אם נשים את כל המצוות בכף מאזניים אחת, ומצוות יישוב ארץ ישראל בכף מאזניים שנייה, זה, מה זה פה? משקלים של מקולת? אלא יש איזשהו צד, איזשהו ממד במצוות יישוב ארץ ישראל, שהוא הערך של כל המצוות כולן. יש איזשהו ממד אחר במצוות ציצית, שהוא הערך של כל המצוות כולן. יש איזה ערך במצוות שבת, שהוא הערך של כל המצוות כולן. כלומר, המסקנה, כשאנחנו מדברים על המצב שנקרא שקול, אין הכוונה זהה. אלא יש ממד מסוים שבו העניין שקול. בוא ניתן דוגמה טיפשית לחלוטין. בסדר? כשאני ניגש ללמוד תורה, אני צריך להתייחס ללימוד תורה ברצינות? כן. כשאני הולך לאכול ארוחת צהריים, אני צריך להתייחס לאכילה ברצינות? כן. האם הברצינות של ארוחת צהריים והברצינות של לימוד תורה זה אותו הברצינות? לא. אני מאוד מכבד את ארוחת צהריים. אבל עם כל הכבוד, אני אמור לדעת לייחס בין ארוחת צהריים לבין תלמוד תורה. זאת אומרת, מבחינת היחס הרציני הוא אותו יחס. מבחינת הערך שאני נותן לכל אחד מהממדים האלה, הוא ערך אחר לגמרי. בסדר? אז כשהרב מדבר כאן על שתי השקפות של חזון העולם, מה עם שתי השקפות של חזון העולם? זה קשור דווקא למה שסיימנו עכשיו איתו את השיעור. אותם חבר'ה שככה נשארו וקצת דיסקסנו את הבירור הזה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היו לו בעצם שתי מטרות. מטרה אחת, לברוא עולם שיגלה, אם אפשר לומר, את הקודש העליון הנבדל. נקרא לזה בצורה קיצונית, הקודש המתנתק מן החול. בהקשר של השיעור שסיימנו עכשיו, נקרא לזה אדם הראשון בגן עדן לפני החטא. במילים של המשנה במסכת אבות נקרא לזה יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. והקודש הנבדל הזה יש לו את הערך שלו. הוא ללא כלים, הוא ללא גבולות, הוא ללא מגבלות. הוא אלוהי אינסופי. ולכן הביטוי קורת רוח למשל במשנה הוא ביטוי נכון, הוא ביטוי מדויק. התענוג הרוחני, כמו שכותב הרמח"ל בתחילת מסילת ישרים, התענוג הרוחני לא יכול להימצא אלא בעולם הבא ולא בעולם הזה, כי בעולם הזה זה מופיע דרך כלים שמגבילים, מצמצמים וכו', אבל בעולם הבא זה מין אוטוסטרדה כזאת, זה נקי נטו. טהור נטו, צלול נטו. אז מצד אחד יש השקפה, השקפת הקודש העליונה. כאן במובן הזה מה זה הקודש העליון, ברב הרבה פעמים הקודש העליון זה דווקא הקודש שיודע לרדת עד למטה ולקדש את העולם התחתון, אבל כרגע, השקפת הקודש העליונה, המופיעה כדעת אלוהים אמת, איזושהי אמת אלוהית, ממקור יסוד העדן העליון. הנה, גן עדן. כלומר, יש איזה קודש שהוא שייך לאלוהות מוחלטת ללא הופעתה בכלים מוגבלים ומגבילים. זה ממד אחד. מהי ההשקפה השנייה? השקפת החול. מהי השקפת החול? השקפת החול זה שהקודש יכול לרדת עד למטה, עד החול, עד התאומות, עד הזוהמות, וא' להכניע אותו, וב' כמו שאמרנו מקודם, למתק אותו. זה קודש שהוא מתגלה. זה כבר לא אדם הראשון בגן עדן, זה אדם הראשון בעולם הזה. זה לא קורת רוח בעולם הבא, זה תשובה ומעשים טובים בעולם הזה. אז יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל העולם הבא, וזה לא סדר בכלל מה שאמרנו מקודם, שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל העולם הזה. אין שום סתירה. אז אני חוזר למשפט הראשון. לפעמים צריכות שתי ההשקפות של חזון העולם להיות שקולות. מצד האמת הן ודאי לא שקולות. מצד האמת ודאי שהשקפת הקודש העליונה היא יותר מהשקפת, נקרא לזה החול, או אפילו הקודש שבחול, כי ודאי שהחול מגביל את הקודש. אז הוא מצמצם את הופעת הקודש, כי הוא עובר דרך כלים ומסגרות וגבולות. אז ברור שהקודש העליון הוא יותר עליון, ולכן ברור שהתענוג הרוחני הוא באמת עולם הבא, זה ברור. אבל אם אנחנו מדברים עכשיו על ערך מצד אחר, מסוג אחר, כמו שיש ערך לקודש עליון נבדל, יש ערך לקודש עליון מתגלה. לפעמים, כלומר, אני אתן לך דוגמה, בסדר? נגיד שאתה בחור ישיבה, פורצת מלחמה, קיבלת צו 8. שאלה, ברמה התיאורטית, הרעיונית, האידאית, מה יותר גדול? ללמוד תורה או לצאת למלחמה? ללמוד תורה. אבל מה עכשיו אתה צריך לעשות? לצאת למלחמה. אז לפעמים יש מצבים שההשקפות, שתי השקפות שבונות את העולם, נקרא זה בשפה של קודש וחול, קודש בקודש וקודש בחול, שתי השקפות האלה, שתי החזונות הגדולים האלה של בניין העולם, צריכות להיות שקולות. וגם כאן, כמו שהזכרנו פעם קודמת, עומדות בכף המוזניים השווה המאוין. מאוין זה לא בדיוק שווה. ריבוע זה צלעות שוות, זוויות שוות, הכל אותו דבר. במאוין זה לא ככה, יש הבדל. אז לפעמים צריכות שתי ההשקפות של חזון העולם, לפעמים, בדרך כלל, ההשקפה של הקודש הנבדל וההשקפה של החול, או הקודש המתגלה בחול, אלה שתי השקפות שונות, והן לא שקולות. והקודש העליון הוא הרבה יותר מהחול, או אפילו מהקודש שבחול. אבל ישנם מצבים שאנחנו כגברה, כבני אדם, שצריכים לבחור חופשי בלממש השקפת עולם מסוימת, לפעמים צריכות שתי ההשקפות של חזון העולם להיות שקולות מבחינתנו. כי מצד הצורך אלינו והצורך לתיקון העולם, אנחנו זקוקים גם לקודש הנבדל וגם לקודש המתגלה בחול. הנה הוא מסביר את זה. עוד פעם, לפעמים צריכות שתי השקפות שחזון העולם להיות שקולות. עומדות בכף המוזניים השווה המאוין. אז מצד אחד זה שווה, ומצד שני זה מאוין, זה לא בדיוק שווה. השקפת, א', השקפת הקודש העליונה, המופיעה כדעת אלוהים אמת ממקור יסוד העדן העליון, בסדר? מצד שני, השקפה שנייה, והשקפת החול, שיכולה, אם השקפת החול לא מופיעה לפי ערכה נכון, לפי הקודש המתגלה דרכה, אז היא יכולה לרדת עד לתאומות. והשקפת החול, שיכולה להיות יורדת עד המחשקים של החומרנות היותר מאופלת. כן, זה מזכיר קצת את הביטוי בגמרא, שדוד המלך אומר על עצמו לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני מגיע עד התאומות החומריים כדי לגלות שם קדושה. הגמרא קוראת לזה שפיר ושיליה. אני מגיע עד המקומות הכי נמוכים וכו', כדי לגלות שם את הקודש. עכשיו, ברגע שאנחנו שייכים אל החול, כאן כמובן הרב מדבר, רומז, לא רק על החול של הפרט, אלא על החול הלאומי, קרי, התיישבות, עלייה לארץ, התיישבות, ציונות, בעתיד הקמת מדינה וכו', על זה מדובר פה. אז אומר הרב, לפעמים צריכות שתי השקפות של חזון העולם להיות שקולות. יש ערך בבניין, נקרא לזה, מבצרי התורה, ויש ערך בבניין ההתיישבות במדינה, לדוגמה. ואנחנו צריכים להתייחס לשניהם, לפעמים במצב שקול. כמו למשל, בזמן מלחמה, אתה לא ממעט את ערך המלחמה מהערך של לימוד תורה, למרות שהם באופן תיאורטי, רעיוני, אידאי, טהור נקי ללא קשר למציאות המשתנה, ודאי שלימוד תורה הוא הרבה, הרבה, הרבה למעלה מאשר המלחמה. והשקפת החול, שיכולה להיות יורדת עד המחשקים של החומרנות היותר מאופלת. דרך אגב, תוך כדי דיבור עכשיו אני נזכר, יש פסקה באורות הקודש, פסקאות באורות הקודש ג' שהרב מדבר בהקשר הזה, ביחס להתלבטות של אדם, נקרא לו גדול, עד כמה הוא מעורב עם החברה. הרב שם כותב, שהאדם שנשמתו מהירה בקרבו, אני מצטט, האדם שנשמתו מהירה בקרבו, מוכרח הוא להתבודד הרבה. עכשיו, מה זה להתבודד? להתבודד זה לא דווקא ללכת ליער לצעוק אבא, אלא להתבודד הכוונה, להיות מרוכז בהתקדשות הרוחנית שלו. למה? אומר שם הרב, הפגישה עם אנשים אחרים, שהם אנשים שלפעמים עסוקים בעולם המחשבות שלהם, הרצונות, השאיפות, המעשים, ההתנהגות וכו', השאיפות שלהם הן נמוכות מאוד מהשאיפות שלו. אז שהוא פוגש צורות חשיבה כאלה והתנהגויות כאלה וכו', אומר הרב, זה מעמעם בעין, מעמעם את נשמתו העליונה. עד כדי כך הוא כותב שם, לפעמים קשה מאוד לסבול את החברה. הרב כותב. זה נכון. תחשוב למשל, אייל, בוא ניקח דוגמה אליך. בסדר? יש לך מבחן ב... דוגמה, תגיד. תיקון. תיכון מכונות. יש לך מבחן בתיכון מכונות, ואתה צריך, נגיד, ללמוד למבחן הזה ברצינות. פתאום בא איזה ילד, אומר לך, בוא נשחק גוגוין. יכול שזה אפילו הילד שלך. בדוגמה. בוא נע, אני צריך להתכנן למבחן לתיכון מכונות. מה אתה עכשיו, מה הגוגוין קשורים פה? מה, אתה מוריד אותי מתיכון מכונות לגוגוין? יש מצבים כאלה. כי אנחנו מכירים את זה בהרבה מאוד מצבים בחיים. שאדם עסוק באיזושהי באיזשהו עיסוק שמבחינתו יש לו מעלה וחשיבות, ופתאום באים ומפריעים לו ממקום קטנוני. בסדר, אחד אני יודע מה, יש לו איזה, הוא מעריך מאוד כסף. אז הוא עכשיו באיזה עסק כלכלי לעשות כסף. פתאום יש לו כל מיני הפרעות. שמבחינתו ביחס לערך הגדול במחאות לעשות כסף, זה לא רלוונטי כרגע. בסדר? אז זה הרבה פעמים ככה בחיים שלנו. שאז האדם, אז שומר הרב, האדם שנשמתו מהירה בקרבו, מוכרח הוא להתבודד הרבה. ואז באמת קשה מאוד לסבול את החברה. במשך המשפטים שאומר הרב, מצד שני, דווקא זה, שהאדם הגדול הזה, הקדוש הזה, הצדיק הזה, העליון הזה, יורד עד לתאומות וזוהמות ארץ, עד למקומות הכי נמוכים, הכי חשוכים, כמו שכאן הרב מתאר את זה, עד המחשקים של החומרנות היותר מאופלת, ויודע משם להעלות, כמו שהוא קורא לזה מקום אחר, להעלות פנינים, מזהירות זה לשונו, זאת מדרגה גבוהה מאוד. לכן אנחנו כל הזמן במתח הזה, איך מצד אחד להיות שייך אל הקודש העליון הנבדל, ומצד שני להיות שייך אל הקודש החולי המתגלה. אומר הרב, ובמתח הזה, אנחנו צריכים לדעת שלפעמים צריכות שתי השקפות להיות שקולות. כלומר, אנחנו לא חיים בעולם טבלאי, תיאורטי, הייתי אומר, נקרא לזה אידאי, זאת המילה. אנחנו לא חיים בעולם אידאי שבו ברור שהקודש העליון הוא יותר מאשר הקודש המתגלה, כי הקודש העליון הוא חסר גבולות והקודש המתגלה הוא בתוך גבולות. אם היינו חיים בעולם של טבלאות, אז ברור שעולם הבא הוא למעלה מעולם הזה, ומלאך הוא למעלה מאדם, ולכן בוא נברח להיות מלאכים ולעולם הבא, כמשל. אבל לפעמים יש מצבים ש... השקפת החול היא יכולה להיות יורדת עד המחשקים. ניקח אולי דוגמה, עוד דוגמה פשוטה. לפעמים אדם מגיע למצב של איזה משבר כלכלי. בסדר? למשל, יושב כאן בחור במכון מאיר, והוא לומד תורה, עושה בדברים גדולים, והוא מגיע למצבים לפעמים שהמצב הכלכלי הגיע ממש עד הקצה, ואם מדובר על בעל משפחה וילדים ומשכנתה ועניינים, לא דברים פשוטים בכלל. יכולה להיות מציאות כזאת, שהרב צריך להגיד לו, אתה עכשיו עוזב את בית המדרש, הולך לטפל בבור הכלכלי שכרגע אתה שבוי בתוכו. למצוא עכשיו כסף כדי להשלים את המינוס, זה יותר חשוב מלימוד תורה, בור שלו. אבל כרגע במצב הנתון שבו האדם הזה נמצא, הוא חייב כרגע לטפל בזה, אחרת הוא פושע. חוץ מזה שהוא לא יכול בכלל להתרכז בתורה, זה ברמה הטכנית. זה ברור. אז לפעמים צריכות שתי השקפות של חזון העולם להיות שקולות. עומדות בכף המוזניים השווה המאויין. מצד אחד, השקפת הקודש העליונה מופיעה כדת אלוהים מת למכור סוד העדן לעינו. מצד שני, והשקפת החול, שיכולה להיות יורדת עד המחשקים של החומרנות היותר מאופלת, והחומרנות היותר מאופלת היא, יש לה חושך כפול לחומרנות הזאת. והיא כפולה במחשקיה. למה? כי החול לבדו, במחאות, לא יכול להחזיק את עצמו. החול, במחאות, צריך איזושהי הצדקה. אז תמיד החול יחפש איזושהי הצדקה לקיומו. אז הוא יחפש הצדקה מוסרית, הוא יחפש הצדקה ערכית, נקווה שהוא יחפש גם הצדקה רוחנית. אבל אם החול למשל לא מחפש את ההצדקה הרוחנית הזאת, אז הוא מאגן את זה בגדול הנהנה מהגיעו יותר מראש המים, יאללה, אז בוא נלך לעבודה. כן, אבל עם כל הכבוד לפרנסה, יש עוד כמה ערכים בחיים שלנו. בסדר? מפני שתתאמץ לקחת, על כל פנים לקחת עימה את החלק המוכרח של היסודות המוסריים ושל העושר הפנימי, בתוך העולם החומרי הזה, הממלא את הנפש חזון, לפחות ברמה מצומצמת. עוד פעם המשפט הזה?
שהקודש בא לי, עכשיו שואל בתור שאלה, כן? אם הקודש בא לי התבטאות גם, אני מעין החוק, על ידי החול בתוך העולם הזה, או אם החול בתוך
העולם הזה? ברור, זה מה שאנחנו מדברים, שהקודש צריך להופיע או במדרגת הקודש, או במדרגת החול. בואו ניקח דוגמה פשוטה, בסדר? הנה, אני רואה פה איזה ככה שאריות של איזה כיבוד מאחורה, בסדר? נולד לזוג הורים תינוק, צריך לעשות ברית מילה. הברית מילה מה העיקר? העיקר זה הברית. נכון? שציוונו וכו'. להכנסו בבריתו של אברהם אבינו. יפה. אבל נהגו גם לעשות סעודת מצווה בברית. אז הוא עכשיו צריך לטפל בקייטרינג שיהיה בברית. יפה. עכשיו כמה זמן וכוחות צריך להשקיע, וכסף, צריך להשקיע בטיפול בקייטרינג. עכשיו מה העיקר? הברית. איפה יש... הברית זה טלפון אחד למועל, נגמר הסיפור. אבל הקייטרינג? הוא לוקח המון מאמצים. אז נכון שהעיקר בברית זה באמת הסרת העולה. אבל מצד שני יש גם איזה סעודת מצווה שצריך טיפול שמישהו יטפל בה. אז לפעמים צריכות שתי השקפות של חזון העולם להיות שקולות. אדם לא יכול להגיד, אני מטפל במוהל, ואליהו הנביא יביא כיבוד לאורחים. זה לא הולך בדיוק ברמה הזאת. אז לפעמים צריכות שתי השקפות של חזון העולם להיות שקולות. טוב, לא נעכב את השיעור אחרינו, נעצור פה. למדנו משהו, למרות שהיה קצר. יישר כוח, ברוכים תהיו.